אנחנו נמצאים בספר מלכים א', פרק י"ד בסופו, מלכים א' פרק י"ד. דיברנו על זה שאשתו למעשה עושה את השליחות של אחיה. זה מעניין שהפה שהתיר הוא הפה שאסר, הפה שהמליך הוא הפה שהוריד, ודיברנו על זה ארוכות שבוע שעבר. ירובעם הולך 22 שנה, כתוב בפסוק כ', והנה אתם עכשיו קוראים את פרק י"ד מפסוק כ"א עד פרק ט"ו. פסוק י', אחד הדברים המסובכים בספר מלכים זה לשים לב לכרונולוגיה הכפולה של המלכים. ממלאך, איפה אנחנו קוראים? מלכים א', פרק י"ד, אתם תקראו בשקט לטובת מי שעוד לא היה בשיעורים האלה אף פעם, פרק י"ד פסוק כ"א, משם עד, אולי אפילו כדאי פסוק כ', פסוק כ', לא להתחשב עכשיו פה בפרשיות הפתוחות סגורות, מפרק י"ד פסוק כ' עד פרק ט"ו פסוק ט'. נקרא את זה בשקט, כל אחד יקרא לעצמו, ונתחיל בשאלת שאלות. כן, בבקשה. כל רם. זה דיברנו. דיברנו על זה, אני אזכיר לך מתי דיברנו על זה, כשלמדנו על ההיפלגות של הממלכה. אז דיברנו על זה שכאילו איך שקודם כל זה יהיה רק זמני, כאילו ההיפלגות של הממלכה תהיה זמנית, ולמה בנימין נשאר עם יהודה. אז הקדשנו לזה זמן, במיוחד לפסוק הזה. אבל עכשיו השאלה שלך היא במקום, זאת אומרת, למה זה נדחף פה? זאת אומרת, היה אפשר להסביר את זה שם, כשלמדנו מיד בהתפלגות של הממלכה. כן? העיר אשר בחר השם. כן, עוד שאלות. כן. אמא של מי? יש פה כמה אמהות. שם אמו נעמה המונית. נכון, אז בפסוק א' זה באמת פסוק מובן, כי כל המלכים, משלמה ועד צדקיה, תמיד כתוב ושם אמו ושם אמו ושם אמו ושם אמו, ולמדנו על זה בעיון רב כשדיברנו על מעמד הנשים בתנ"ך. אז אני אחזור על זה בקצרה. דיברנו על זה גם פה כשלמדנו את פרק ב' במלכים, מלכים א' פרק ב', שבת שבע אדוניה מתנסה למלוך, ואז אחרי ששלמה הומלך אז הוא בורח ואוחז בקרנות המזבח, ודוד אומר לו, שלמה אומר לו, לך לביתך. ואז יום אחד הוא דופק בדלת, בת שבע, ומבקש ממנה שתבקש משלמה, ושלא לא ישיב פניה, ושיתנו לו את אבישג השונמית לאישה. והיא הסכימה, אמרה, טוב, עניינים כאלה פרטיים, הוא בסך הכל רוצה להתחתן, מסכן, הוא סגור בבית לבד, אין לו עם מי לחיות, אז שיבלט, חייב בנעימים, מה אכפת לה? והיא הלכה לקראת שלמה, ושלמה קם לכבודה, שזה דבר סביר, בן צריך לעמוד כשאימא שלו נכנסת. ואז וישתחו לה, הוא משתחווה לה, זה כבר הפרזה. אף אמא לא רוצה שהבן שלה ישתחווה לה, זה לא מצופה. זה לא מדין כיבוד אם, אלא זה מדין, משהו מדין המלוכה, זה משהו שהוא קשור להמלכה. ואז הוא שם לה כיסא, שיושבת לימינו, ומאותו זמן שלמה מייסד את המושג הגבירה. אם אתם ממשיכים לקרוא קצת את פרק תתוו, היינו ממשיכים לקרוא את פסוק י' א', פסוק י' ג', י' ב' י' ג', וגם את מעכה אמו עשה, ויסיריה מגבירה. כן, המושג גבירה מתחיל להופיע, זה מופיע גם בירמיהו פרק י' ג', עד ימי צדקיה, אם המלך, מושג, יש מושג אם המלך, שזה מקביל אצל המצרים, לדוגמה, למושג אשת המלך. היא הגבירה. למדנו את זה בפרק י' א', פה בספר מלכים א', פרק י' א', שפרעו נותן להדד מצחן בעיניו, הוא נותן לו את אחות אשתו, את אחות תחפנס הגבירה. את אחות אשתו, זאת אומרת תחפנס, היא אשתו של פרעו, והיא הגבירה. ולעומת זאת בשב ביהודה, בישראל, ביהודה, לא בישראל, ביהודה, הגבירה הזאת אם המלך, אשת המלך הקודם. ודיברנו על היתרונות של זה, מה המשמעות של התפקיד הזה, אבל רואים לפי מה שעושה פה מעכה בת אבי שלום, היא עושה מה שליבה חפץ, היא עושה מפלצת בכדרון, וגדולתו של עשה שהוא מצליח להעביר את אמא שלו מהתפקיד הזה, לפטר אותה, זה לא יאומן, זה משהו כזה, נתפס כמשהו, מעשה שאין כדוגמתו. וזה המושג של המושג אם המלך, ולכן לאורך כל ספר מלכים תמיד יהיה כתוב ושם אמו כך וכך, ושם אמו כך וכך, ושם אמו כך וכך, לא כדי להתפלל עליו כשהוא חולה, אלא להסביר את התפקיד מבין כל נשות המלך הקודמות, מי הבן שממשיך את המלך הקודם, דרך אמו, שהיא נושאת תפקיד אם המלך, היא הגבירה. אז זו הסיבה שהיא מוזכרת. עכשיו השאלה, למה מוזכרת פעמיים? זאת בעצם השאלה. בפעם הראשונה אמרתי, זה מובן מצד מה שהסברנו, שזה תפקיד אם המלך, ובפעם השנייה באמת מוזר, וישכב רחבעם עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, ושם אמו נעמה העמונית, וימלוך אביים בנו תחתיו. כן, למה פה צריך עוד פעם לציין ששם אמו נעמה העמונית? באמת קשה, קצת לא מבין. עוד שאלות. כן. יפה מאוד. יפה מאוד. קודם כל, זה מופיע פעמיים. זה מופיע אצל אביים, או אביה, סבריים אם הוא נקרא אביה, לא אביים. בית, לא מצאנו שהייתה מלחמה ביניהם? ההפך. פה הוא נקרא אביים, אבל בדברי... מה? איפה אתה רואה שהוא מת? לא, זה אביה בן ירובעם. פה זה אביה, אולי בגלל זה קראו לו אביים, כדי להבדילו מאביה בן ירובעם. שניהם קוראים אביה. אגב, זה שם מעניין. אבא שלי י"ק, זה כאילו נאמנות. נכון? אז רחבעם יקרא לבן שלו אביה, כדי להבליט שאנחנו האותנטיים, אנחנו שומרים את שם השם. אבל למה ירובעם יקרא לבן שלו אביה? זאת אומרת, רואים שיש פה איזה ויכוח על האותנטיות. מי הבן של אלוהים? ירובעם או רחבעם? כן, אם הוא קורא לבן שלו, אבא שלי, י' ק' ו' ק', הכוונה אבא שלי הוא האותנטי, הוא האמיתי, הוא בשם, הוא בנים אתם להשם אלוקיכם. אז זה אירוני קצת, ולכן אצל ירובעם הבן הזה מת, ואגב, גם אצל רחבעם, תכף תראו, הבן הזה מת. הוא מולך 3 שנים בלבד, ומת בעניין רע, שתכף נראה. פה אתם רואים שכבר הפסוקים זורקים אותנו לספר דברי הימים, אף על פי שזה לא ספר דברי הימים שאנחנו מכירים, זה דברי הימים למלך, למלכי יהודה, אין לנו את הספר הזה. ישראל. למלכי יהודה וישראל. נכון? איך כתוב פה? לא, לא, אין לנו. ספר דברי הימים למלכי יהודה וישראל אין לנו. מה שיש לנו זה דברי הימים של עזרא הסופר, שהוא ודאי לקח גם קטעים מהספרים האלה שעבדו, שאין לנו אותם. בסדר? זה לא כמו ספרי חשמונאים שיש לנו 5, כמה שאתה רוצה. יש מכבים ג', יש חשמונאים ב', יש מה שאתה צריך. 5 ספרים על החשמונאים. אבל חיצוניים למדי. אבל ספרי מלכי יהודה וישראל אין לנו. אין כזה דבר. זאת אומרת, לא מצאנו עדיין, לא מצאנו אין הראיה, יכול להיות שאיזה נערה באיזשהו מקום במדבר יהודה, מחכה לנו שם, מחכים לנו הספרים האלו, אבל עוד לא מצאנו אותם. מה? סופרי המלך. יש תפקיד כזה, סופרי המלך. איפה ראינו את סופרי המלך? פה בפרק ד', נכון? פרק ד' במלכים א', כתוב שם, יש את המזכיר, יש סופרי המלך, יש את האחראי על הכהנים, נכון? השרים הגברים, מתוך כל השרות, 700 שרות שיש לשלמה המלך, יש לו גם 7 גברים. 700 שרות ו7 שרים זכרים. שר הצבא, שר הכהנים, שר רע המלך, גם חבר אחד מותר שיהיה לו, אחרי שיש לו כל כך הרבה נשים יועצות ושרות חשובות. בסך הכל 7 תקנים לגברים, כאשר 2 מהם הם סופרי המלך. כן, זה מראה שזה עבודה. אגב, לא שניהם היו כותבים, הם היו אחראים על הארכיון, על הארכיב, ודברי הימים, זה חלק מהעניין, לכתוב דברים. ומתוך זה לקח עזרא הסופר, כנראה דברים, הרחיב טיפה את תמונת המבט. אז קודם כל אנחנו צריכים לחקור איזה מלחמה יש בין רחבעם לירובעם. אין מלחמה, כי הרי שמריהו הנביא, שמעיהו הנביא, ביקש מרחבעם לא לצאת למלחמה, הוא כבר גייס צבא, עמדו להילחם נגד ירובעם המורד, ושמעיהו הנביא בלם אותם ולא נתן להם לעשות את זה. האם אחר כך הכי מתפתחה מלחמה שאנחנו לא יודעים עליה? איפה זה כתוב? לא מוכר לנו. ולמה זה מסופר פעמיים? וגם בצורה לא הגיונית. הפעם הראשונה בימי רחבעם אפשר להבין את זה. מה שעוד אגב אנחנו לא מבינים, יש פה עוד פסוק אחד, אם כבר הזכרנו דברים לא מובנים, מבחינת מה שקרה, מה מתואר פה. אם תסתכלו, בפרק י' פסוק א', רחבעם בן שלמה מלך ביהודה, בן 41 שנה, רחבעם במלכו, גם על זה דיברנו שהיה בן 41, והילדים, אתם זוכרים שדיברנו על הילדים? ילדים בני 41. אז בין כמה היו הזקנים, אם הילדים הם בני 41, הזקנים צריכים להיות בן 250. באופן יחסי. רחבעם במולכו, אגב, בן 41 זה מדגיש שהם בני בינה. זאת אומרת, זה אמורים להיות אנשים עם שכל. ללמדנו שזה הייתה עצת השם. אל בינתך אל תישען. אין? זה כשהקדוש ברוך הוא חפץ שמשהו יקרה, אז הבינה לא עוזרת שום דבר. וכתוב פה ככה, כן? בירושלים, העיר אשר בחר השם לשום את שמו שם מכל שבטי ישראל, שזה לא פג, למרות החלוקה, למרות הפילוג בממלכה, עדיין ירושלים זה המקום הנבחר, ושם אמו נעמה המונית. ויעס יהודה הרע בעיני השם. ואנחנו לא ראינו את זה כל כך. איפה רואים את זה? זאת אומרת, אנחנו מאמינים למה שירמיהו מספר לנו, שהם בנו מזבחות, שהם עבדו לפסלים, אבל בינתיים כל מה שקראנו עד עכשיו זה שישראל עושים את זה. היה נראה שעל פניו שיהודה הם כאילו הבסדר, הם האמיתיים. הם האמיתיים. כן, כן. קורה פעם נוספת, זאת אומרת. בהחלט. יכול להיות. כן, אפשר לראות את זה עוד פעם. אז פה אנחנו צריך לחפש באמת, א', את המלחמה, ב', האם נקבל עדויות על עבודת אלילים, ואיזושהי ירידה גדולה מאוד, שפה זה מוזכר, אבל אנחנו לא מצאנו. זאת אומרת, הרושם שקיבלנו עד עכשיו זה שישראל הם הלא בסדר, ויהודה דווקא הם הבסדר.
מה העניין של אותו הרושם? בסדר, פעם
ראשונה. לא, אבל אני אומר, זה מה שמפתיע קצת, שכאילו, אתה צודק, אנחנו חייבים, אנחנו מניחים שזה מה שקרה, רק אני אומר, לא, זה כאילו קצת מפתיע אותנו, כי עד עכשיו, כאילו, בדימוי שקראת, זאת אומרת, למה ירמיהו, שהוא מתאר, הרי אמרתי, יש פה, ספר מלכים זה אומנות. אומנות השזירה, הוא שוזר כל הזמן שני סיפורים. אתה שם לב שאנחנו בעצם מדברים על תקופה מקבילה. עכשיו, בתוך ימי ירובעם, ביהודה מתחלפים 3 מלכים. שמתם לב לזה? תוך כדי שקראתם? לוחות הזמנים. זאת אומרת, זה שני סיפורים. עכשיו, הסיפור התחיל מירובעם. המצלמה עוקבת אחרי ירובעם. המצלמה עוקבת אחרי ירובעם, מביאה אותו עד מותו, ואחרי מותו המצלמה חוזרת חזרה רטרואקטיבית לאותה תקופה, מספרת את המלחמה בין רחבעם לירובעם, שלא סיפרו לנו את זה על ירובעם, מספרת שיש עוד כל מיני דברים שקורים בישראל שהיא לא סיפרה לנו, וביהודה שהיא לא סיפרה לנו קודם. אז זה מה שאמרתי, נוצר רושם כאילו, בגלל שהסיפור הוא כאילו בשני מישורים כל הזמן, אז הרושם שמתקבל לך מהסיפור הראשון הוא מה שמפתיע אותנו עכשיו כשאתה קורא את זה, כאילו בסיפור הראשון הייתי שואל אותך, אז מה קורה ביהודה? שם הם בסדר גמור, הראיה, הם שומעים בכל נביא ולא נלחמים איתם, אז מן הסתם יש להם בית מקדש, אז הם עסוקים בעבודת השם, הם שומרים על הגחלת, והראיה שהכהנים ברחו ליהודה, נכון? למה הכהנים עזבו את ישראל ועברו ליהודה? דיברנו על זה ארוכות. ולמה ירובעם נותן לכל אדם מישראל להקריב בבמות ולעשות מה שהוא חפץ ומה שליבו חפץ? בגלל שיהודה הם בסדר, צדיקים הם. ופה אתה פתאום קבל את הבומבה בראש. פתאום אתה מסתבר לך שגם ביהודה קורה תהליך דומה. כן. כן, הערה יפה, כן? זאת אומרת, אם היא שואלת למה מזכירים פה, מציינים ואפילו בפירוט ארוך מאוד, עד כדי כך שאפילו מזכירים לדוד את חטאו עם אוריה, מתוך שבחו, פתאום גנותו. זאת אומרת, למה מזכירים שבעצם כל העניין של מלכות יהודה, שכנראה הייתה צריכה לחטוף עוד איזה בומבה על הראש, מציינים שכל זכותה של ממלכת יהודה להתקיים, זה מכוח זה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לדוד. מה שאגב מראה שעשה, כשעשה מגיע פתאום למלוך, זה כבר הנכד, הנין של שלמה, החימש של דוד, כבר דור חמישי לדוד, הוא חוזר להיות דומה לדוד. סוף סוף, יש מלך שדומה לדוד, מצוין, כן? הוא ויעש הישר בעיני השם, כדוד אביו. כדוד, אגב, זה גם יחזור על עצמו, כמעט כמו שם אמו ושם אמו שחוזר, גם כל הזמן הציונים, האם המלך היה כדוד, ישר כדוד, או לא כדוד. האם הוא היה כדוד או לא כדוד? זו האינדיקציה. אגב, שימו לב, על אף צדיק אחר אין את האינדיקציה הזאת. האם הוא כמו, אף פעם לא אומרים, האם אתה כמו משה, רבי זושה הידוע שאמר, אם ישאלו אותי למה לא הייתי כמו משה רבנו, יהיה לי מה להשיב. נכון? אבל אם שואלים את אביה, למה לא היית כמו דוד, מה הוא יגיד? זאת אומרת, על דוד, כמו דוד זה כנראה הכרחי להיות. להיות ישרים כדוד. ובדי רבנן, מי מלכה? רבנן. רבנן צריכים להיות כמו דוד. במהרה בימינו, כבר לא נצטרך את המשיח, אנחנו נהיה משיחים בעצמנו. כן. על איזה ציווי? על חילול השם. בדבר אוריה, בוא נקרא את זה, נקרא את זה ברגע בפנים. וילך מכל חטאות אביו אשר עשה לפניו, אגב גם פה, חטאות אביו, מי זה חטאות אביו? של אביה? רחבעם, ושוב אנחנו לא יודעים מה היה חטאות רחבעם, לא נתקלנו בזה, לא מצאנו. אף על פי שאנחנו גם מבינים שאם עולה ששק ומעניש את ישראל, כנראה דברים בגו. אולי נצטרך בהמשך להבין את זה קצת יותר לעומק, כי כששק עוד פעם מוזכר פה, וראינו שבישראל הוא בכלל לא מוזכר. איך גילינו שששק עלה על ישראל? כשעיינו בימי ירובעם, ולא הבנו למה ירובעם פתאום עובר לגור במחניים, ואחר כך עובר לפנואל, סליחה לא למחניים, לפנואל, ומי פנואל הוא עובר לתרצה, שכם פנואל תרצה, לא הבנו למה, ואז גילינו את הסוד של שישק, מה גרם לו לעבור ממקום למקום? גילינו שמצרים שוטפים את ישראל, גם את יהודה וגם את ישראל. ואכן במצבות שמוצאים במצרים, אם לא שדדו את זה עכשיו במהומות שהיו במצרים, יש שם איזה אסטלה של שישק, שבו באמת מתואר העלייה שלו צפונה וכיבוש ערים, והוא, אגב, אחד הדברים שמוכיח שהמיצג הזה הוא אמיתי, זה שהוא לא כותב שהוא כובש את ירושלים. זה מאוד מעניין. כי בדרך כלל מה אכפת למצרוני כזה לקבל בונוס ולהגיד שהוא גם כבש את ירושלים? את ירושלים הוא לא מזכיר. זאת אומרת, הוא כותב שהוא לקח שלל, הרבה, לקחתי שלל, עשיתי ככה, אבל את ירושלים הוא לא מזכיר שהוא כבש. אז זה עדות שהוא דובר אמת. מתאים למה שכתוב בתנך. בואו נראה הלאה. אז אמרנו צריכים לבדוק את למען דוד, וילך בכל חטאות אביו אשר עשה לפניו, אני קורא בפרק ט"ו פסוק ג', ולא היה לבבו שלם עם השם אלוקיו, כי לבב דוד אביו. דוד היה לבבו שלם עם השם. כי למען דוד, וזה מה ששאלת, נכון? כי למען דוד, נתן השם אלוקיו לו ניר בירושלים. למי הוא נתן ניר בירושלים? לאביה או לדוד? למען דוד נתן לו ניר, הכוונה לאביה, לא היה מגיע לו שום דבר. גם לא גבשוש אפר. בכל זאת, הקדוש ברוך הוא נתן לו ניר. ניר זה שדה חרוש. זה פוטנציאל, אפשר לזרוע שם. נכון? לא הוא, אז לפחות הבן שלו יהיה משהו. ובאמת הבן לא יחזב. עשה, באמת היה ראוי. כי סבא גם נקרא אבא. גם סבא רבא. בסדר? זה תגלה בתחיית המתים בעזרת השם. שכל סבותיך עד משה רבנו ועד הלוי, עד אברהם אבינו, תגלה שכולם הם אבותיך. פעם היה לי תחושה כזאת מאוד חזקה. לסבתי קראו לאה, זה אמי מי. ואחד הפעמים שהגעתי למערת המכפלה, וכל הסידורים הביטחוניים שם וכל העניינים וזה, פתאום אני מוצא את עצמי מול קבר לאה. הרי זה למטה, באדמה, אבל יש את האוהל, אוהל לאה. ואני ככה, תוך כדי שאני תפילה, אני אומר לה, סבתא לאה. וזה שגור, סבתא לאה, הייתי אומר תמיד, שאתה קורא לסבתא שלי, הייתי קורא לסבתא לאה, אבל בעצם מה ההבדל? אני משבט יהודה, אז הסבתא שלי זה סבתא לאה. אני צאצא של, זאת אומרת, קיצור תולדות הזמן. זה גם סבתא, רבא, 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 עד סוף השיעור אני אגיד רבא, רבא, עד שתגיעו לדורות של הסבתא הזאת. אבל זה ממש את התחושה כזאת, שאני עומד ליד קבר של סבתא שלי. זו תחושה אמיתית. נסה, תראה. אתה צריך לדעת, אולי אתה מבנימין, אולי אתה צריך את קבר רחל שם בדרך. אז תעבור קודם בקבר רחל, תרגיש את התחושה. אז זה אמרנו, זה ניר בירושלים, והביטוי ניר, כמו שאמרנו, שדה חרוש, פירוש הדבר שיש פוטנציאל, לכן נתן לו ניר, אפשר לזרוע שם, יכול לצמוח, כמו תרח אל אברהם, כן? אברהם יצא מתרח, תרח היה רק השדה שממנו צמח אברהם אבינו שכזה. אגב, הנה בדיוק כתוב, כי למען דוד נתן השם לו ניר בירושלים, להקים את בנו אחריו, לפי שפירשתי עכשיו מי זה בנו אחריו, to be continue, מי יצמח אחריו, עשה. עשה. לא, אבל פה מדויק, את מבינה? אביה בעצם לא מגיע לו להיות מלך. לכן הוא גם נגמר מהר, 3 שנים, too much, יותר מדי. אבל זה בדיוק, מה זה ניר? הוא רק היה מעבר, פרוסדור. כן, כן, סגולת ההבטחה, בדיוק כמו עם ישראל, נכון? כמו תרח, כמו האנושות, כמו שהכוזרי, רבי יהודה הלוי בכוזרי מסביר, שהאנשים שמוזכרים בבראשית הם מעבירי הסגולה, אף על פי שחלקם הם בעצמם נבחים, הם לא היו מי יודע מה. אז הם מעבירים את זה לבנים שלהם, הם ניר, הם רק מעבר. להקים את בנו אחריו, להעמיד ולהעמיד את ירושלים. תראו איזה ביטוי, להעמיד את ירושלים. כן, כבר אז היה צריך להעמיד את ירושלים. זה משפט שאנחנו צריכים לתפוס אותו היטב בימינו. כאן לא צריך לשאול על מסר לדורות. מה ענייננו במקום הזה? להעמיד את ירושלים. לתת לה עמידה. למען תעמוד ימים רבים. אז בואו נעצור רגע כאן. אם יש עוד שאלות, יש מישהו רוצה להוסיף? כן. כן. מעניין מה שאתה אומר, מעניין מה שאתה אומר. כן, הוא שואל, למה דווקא פה פתאום צובטים את דוד? כאילו, אתה כבר מזכיר שהוא היה ישר כמו דוד, בזכות דוד, נכון? שרסה דוד את הישר בעיני השם, ולא שר מכל אשר ציווה השם כל ימי חייו, רק בדבר אוריה החיתי. רק בדבר אוריה החיתי. אז אפשר להגיד בפשטות, מה אתה תגיד? כן, כן. שמה? אני חושב. לא, אבל למה להזכיר את אוריה החיתי? הרי, האם חטאו של אוריה החיתי רלוונטי פה? נכון. נכון. נו. זאת אומרת שאתה רואה מכאן שנמחל לדוד חטאו, אז למה להזכיר לו?
לא, ודאי. אז כל המצוות
עכשיו על דוד, ואז כשאנחנו בוקים... נו, אז למה? זה מה שאני שואל, למה?
אז אני אומר, כי יכול להיות שהיית יכול להגיד אולי, רגע, גם דוד לא...
אבל זה השאלה, זה מה שהוא שואל. אתה אומר יפה, זה בדיוק השאלה. למה להגיד, רגע, אבל גם דוד לא היה שליל השלמות. אז זה אפשר להגיד, שאולי, זה מה שאתה רוצה להגיד, שאולי, זה מה שאני התכוונתי להגיד, אולי זה מה שאתה מתכוון גם, שיש איזה קאורנטיות, יש איזה קשר בין חטא דוד ובת שבע, לבין המצב המתהווה. זאת אומרת, כל ההידרדרות של מלכות יהודה, התחילה מזה שדוד עשה פה טעות, ביחס לבת שבע ואוריה, ומזה התגלגל אחר כך מרד אבשלום, וממרד אבשלום התגלגל שירובעם ורחבעם יחלקו את הממלכה, יצא בת קול ואמרה, אתה אמרת ציווה ומפיבושת יחלקו את השדה, רחבם וירבם יחלקו המלוכה, קיבל לשון הרע. זה מה שהמדרש אומר. אבל אני אומר, הכל בעצם, אם רוצים להבין מאיפה הידרדרה מלכות דוד, אחרי כל הטוב הגדול שעשה דוד, דוד המלך, זה מתחיל ודאי מחטא דוד ובת שבע, אבל אז אני אומר, זה קצת טכני. האם יש פה משהו יותר עמוק שאפשר לעשות, להגיד למה בכל זאת הזכירו פה את חטא דוד? כן. כן. אגב, לא כתוב שזה חטא.
כן.
לא כתוב חטא.
לא שם בכל אשר ציווהו,
רק בדבר אוריה החיתי.
שם.
נכון. אז קודם כל, למה אתה היית בשיעור הזה שדיברנו על חטא דוד ובת שבע, ושמואל בית, היית? אבל אפשר לעיין באינטרנט. האינטרנט היה. אז תגלוש, תוציא שם את השיעור. דיברנו ארוכות על חטא דוד ובת שבע. אבל לא להוציא אותך חלק, עד שתגלוש ותמצא. פה אתה אגב יכול לגלוש למרתף, זה הכל בארכיון, פה זה באמת לגלוש. לא להוציא אותך חלק, בכל זאת נגיד איזה דבר, שיש פה באמת, אם אתה כבר מתפלא על חז"ל, אז קודם כל המשמעות של מה שחז"ל אמרו בגמרא בשבת, זה שהוא לא חטא באשת איש. הם לא התכוונו לומר שהוא לא חטא. כל האומר דוד חטא, הכוונה באשת איש. זה לא כמו שנראה שהוא חטא באשת איש. לא, אז אם אתה חושב בכלל, עד כדי כך אתה חושב שחז"ל לא יודעים לקרוא, אז לא יודע מי הרב, לא, אל תגיד לי, אבל אתה אחר כך תלך לרב ותגיד לו, וכי דוד המלך לא ידע את מה שאמרו חז"ל בגמרא בשבת, שאמר לנתן, חטאתי להשם! הוא מיד אומר, חטאתי להשם! וא', ב', תהילים פרק נון, נ' מה אומר פרק נ"א? חטאתי לנגדי תמיד. דוד, אמרו לי שאתה לא חטאת, מה נכנסת ללחץ? דוד טועה. שוב, אתה מבין שדוד, חטאו של דוד, לא היה באשת איש, אלא נעצת את דבר השם. מה זה לנעץ את דבר השם? זה מה שנתן אומר לו. יען כי נעצת את דבר השם. מה זה לנעוץ את דבר השם? זה חילול השם. חילול השם. אתה מבין שעכשיו כל איזה בר בפרחח דחד יומה, אומר גם דוד זה ככה וככה. נכון? זה שעכשיו אדם יכול לתלות את עצמו, אבל גם דוד. זה חילול השם, שאל כדוגמתו. אגב, לכן
זה יותר
חמור. בדיוק. זה בדיוק, ובגלל שדוד הודה, זה אומר לו לא תמות, בגלל שהוא הודה. הוא לא יחזיק באבון, לעומת שאול, שלא הודה בחטא שלו. מה? העם נשא לי וזה, ועשיתי דבר השם, וככה. אז הוא אומר לו, מכסה פשעיו, אומר משלי, מכסה פשעיו, לא יצלח.
זכור לי מאותו שיעור שאמרנו
שהוא רק טעה בדרך. רגע, זה כבר התעמקנו שם, זה כבר באמת צריך לחזור, לא נחזור עכשיו על כל השיעור של חטא דוד. רק עדיין קשה לנו פה, למה באמת להזכיר את זה? אתה רואה מה זה פתח עכשיו, איזה תיבה נפתחה לנו פה. איך זה קשור לפה? איך זה קשור לאביה? למה דווקא אצל אביה מזכירים את זה? אז מה שלעשות לו ניר, זה הבנו. אבל למה אנחנו נחזור עוד פעם ולהגיד? הרי ברור שרוצים להגיד שאביה לא היה בסדר, ודוד כן היה בסדר, כי כתוב בהתחלה. ולא היה לבבו שלם עם השם כלבב דוד אביו, שהיה שלם עם השם. וגם כשהוא חטא הוא עשה תשובה. וכיפר על זה, וקיבל על זה בתשלומים ובריבית. מה שהוא גזר על עצמו. אז איך זה קשור עכשיו פה? לחזור עוד פעם ולהגיד שאביה לא עשה כדוד אביו, אבל דוד גם הוא חטא עם אוריה. ודווקא אוריה ולא בת שבע, שימו לב. זה מעניין. חילול השם. זה לא נשתנה. זה נקרא לסור, בטח. כשמשה רבנו ייקע בסלע, מה הוא עשה בסך הכל?
אבל שם הוא היה מצווה.
מה הוא היה מצווה? דבר אל הסלע. נכון?
אבל הוא לא היה מצווה. הוא עשה אולי משהו במסדר, אבל הוא לא עשה את זה. כאילו, אני חושב עם המתווים. אבל איפה הוא היה מצווה אותו, לחיות את אוריה, הוא היה...
אבל סליחה שאני אומר... לא, אבל לחלל את השם, זה דבר שאדם מצווה ועומד, מלך. למה אתה מלך? לעצמך אתה מלך? זה מצוות המלך. למה זה חילול השם אצל דוד? למה אם אדם אחר היה פוגש ברחוב את בת שבע, והיה לוקח אותה לא לאישה, היה מותר לה, לפי ההלכה, כל היוצא למלחמות בית דוד, גט קריטות כותב לאשתו. אם בת שבע נמאס לה לחכות לאוריה, הוא לא עונה למכתבים, הוא לא זמין בפלאפון אף פעם, תראי איך הוא מתייחס, כשהוא חוזר לחופשות, הוא הולך לישון אצל השכנים, הוא לא מתייחס אליה, אז היא מבינה שזה גמרנו. עוד לפי תוספות, זה גט גמור, זה אפילו לא גט על תנאי. אלה שאומרים שזה גט על תנאי, אז זה רק אם הוא יהרג, הגט ייכנס לתוקף לבפרע, אז היא יכולה ללדת 5 ילדים למישהו אחר, וכשביום שאוריה יהרג, הם לא ממזרים. אם אוריה יחזור, ויגמר המלחמה, ויגיד, בוא אשתי, חזרתי, אז כל הילדים שנולדו לה ממזרים. רטרואקטיבי. לפי תוספות זה לא ככה, אלא גרושה לגמרי, היא יכולה ללכת, היא רק מרצונה הטוב, היא שומרת לו אמונים. זוכרת לו חסד נעורים, ו... מה זה לפני? אז לפי תוספות זה... אם אדם אחר היה עושה את זה, שום דבר, לא קרה כלום, מותר לה. הרי שהיא באה ברצון, היא לא התנגדה כל כך. לא נראה שהוא כאילו הכריח אותה בצו מלכותי.
לא, כשדוד היה איתה,
אז זה לפי...
שאוריה לא באה
איתה. אני מסביר עוד פעם, לפי תוספות זה לגמרי מותר היה לה.
כי רטרואקטיבית זה
לא תתנגד. לא, זה לפי רש"י. לפי תוספות זה מותר לה לגמרי, היא גרושה. אסור להתחתן עם גרושה? כי כל היוצא למלחמות בית דוד, גט כריתות כותב לאשתו. מה זה גט כריתות? גט כריתות זה גט כריתות, זה כתוב גרושתו. תחתן איתו מחדש. חתונה מחודשת. מסעת מאת המלך. את רואה שהוא נותן לו לפי הפשט תוספות נראה צודק. מסעת מאת המלך. ועושים חתונה מחדש. דוד המלך תתחתן איתה. וגם זה היה בסדר. למה? הוא התחתן איתה, גירש אותה, עכשיו הוא התחתן איתה. רק שכנראה אסור לו לחזור לבעל הזה, וזה בעיה בעצם, הוא מכשיל אותו בעצם ב... טוב.
אז מה אחר?
מה? חילול השם. חילול השם. אדם רגיל שעושה כזה דבר, בסדר. לא, מי מתרגש מזה? אבל כש... לא יודע אם אתם שומעים חדשות, אבל עצרו עכשיו בתור חשוד את ה... לא נזכיר את שמו, אבל אדם מאוד מאוד בכיר בתפיסת עבריינים במחס. חושדים אותו שהוא עצמו... העלים וגנב ועשה כל מיני פשעים. זה מזעזע. סתם אדם העלים מס, אתה לא יודעת אפילו איך קוראים לו. לא מנכס למדורת חדשות. יש כמה עשרות כאלה כל חודש. אבל שזה שממונה על זה עשה כזה דבר, אין לך חילול השם גדול מזה. חילול כבוד מלכות שם, במקרה של מדינת ישראל. הם אמרו כל הזמן בחדשות, אמרו איזה בושה למחס, ואיזה בושה למעם. הראש האחראי על כל הזה, הוא מועל בכספים הכי גדול בארץ. נורא בעיות. אז האדם שכל הזמן אומר לישראל, המלוכה של הקדוש ברוך הוא, המלוכה של הקדוש ברוך הוא, נכון? הוא עשה את זה לשם שמיים, הוא ראה את שלמה נולד. דיברנו על זה ארוכות. אבל אתה עכשיו לוקח את המלוכה לעצמך, אתה פועל כאילו אין אלוקים. אתה לא שואל, אתה לא תוהה מה לעשות, לא מבקש רשות. של מי המלוכה? אתה פועל מדין ממלכתי, אתה שולח אותו לקרב, למות. אתה הורג אותו מדין, הורג, מורד במלכות. זה בדיוק מה שמוכיח שהחטא שלו היה במלכות ולא בדין תורה. בדין תורה הוא לא חטא בכלל. לא היה שם שום דין תורה שהוא חטא, הוא חטא בדין המלכות, וזה חילול השם. כי הרי איזה מין דין זה? אם הוא היה חוטא באשת איש, אז זה מה שנתן הנביא היה נותן לו משל איזה כבשה. זה אשת איש. בא אליו נתן הנביא, אומר לו, יען אשר עברת על דבר השם ותנעף את אשת רעך. יען אשר עשית את הדבר הזה, ואם עשך השם ממלך וכן הלאה. הנביא לא יודע להגיד מה שצריך להגיד.
אז מה המשמעות של דוד
השם? שדוד צריך לפסוק על עצמו את הדין, מדין מלך. אתה אז...
מה המשמעות דווקא
של... שזה גזל. ומה הוא האשם? על מה דוד פסק את הדין?
אתה אמר...
גזלת את אשתו. זה גזל. נכון.
אבל אתה אמר...
זה חילול השם שמלך לוקח, מלך משתמש בסמכותו כדי לקחת דבר שהוא חושב שראוי לו, זה חילול השם. אני מסביר עוד פעם, זה אם זה היה אדם רגיל, בנועל הרגיל של אשת איש, היא לא הייתה אשת איש, והיה מותר לו להתחתן איתה מבחינת עבירת כלפי שמיה. אבל כלפי המלכות, לכן הוא אומר לך לבד חטאתי. מה זה לך לבד חטאתי? במלוכה שגנבתי את המלוכה. המלוכה לא שלך. מה אתה עושה בה כבתוך שלך? זה החטא של דוד. שהוא לוקח לעצמו את המלוכה. הוא הורג אותו, אותו הרגת בחרב בני עמון. אם הוא מורד במלכות, יש סנדרים. תן לך סנדרים. ועוד יותר מזה, אם הוא היה הולך לסנדרים, וסנדרים ודאי הוא מסכימים עם דוד, כי האירוע שם הוא באמת מרידה במלכות. כל רכושו של זה היה למלך. כולל אם היא הייתה אשתו. זאת אומרת, אם דוד היה רוצה לעשות חלק, היה קורא לחתחילה, קורא ל... לא, קורא ל... אוריה לחזור מהקרב, מצווה עליו לחזור הביתה, אם הוא היה מסרב כמו שהוא סירב, היה מורך אותו לסנדרין, היה יוצא להורג, כל רכושו למלך, כולל אשתו. דוד היה זוכה במדין שהוא היה מורד במלכות, למה הוא לא הלך במסלול הזה? אז תגיד, הוא לא בדיוק חשב על זה, לא תכנן, זה היה עניין של יצר רגעי כזה. כן. זה, כן, כן. ספק אשת איש, כבר אומרת, ספק אשת איש. אז חזל אומרים שדוד אמר להם כך, שאלו אותו, שאלו אותו בתמימות, מה דינו של הבעל אשת חברו? אמר להם דוד, הבעל ספק אשת איש, וזה המקור של רש"י. למה זה ספק אשת איש? זאת אומרת שרש"י בעצם, תוספות ורש"י חלוקים, זה רש"י כאילו מסתמך על הגמרא הזאת, שזה ספק אשת איש, כאילו זה גט על תנאי. ספק אשת איש, יש לו חלק לעולם הבא. הבעל ספק אשת איש לחלק לעולם הבא, אבל מבין בכלל ברוב הרבים, אין לו חלק לעולם הבא. זה די לשמוע את זה ככה. לפעמים ליצנים יכולים להיות עם זקנים או פאות, אתה יודע. אבל לא רק בפורים. אז זה כבר משהו אחר. זה כשאמרו, מתי ימות זקן זה ויבנה בני בנו את בית המקדש. זה הבן הזה של שלמה. בשביל זה הוא עשה את החטא. הוא ראה את שלמה. קידם, הוא רצה לקדם את הבניין. בואו נעבור לספר דברי הימים. שם נקבל קצת תשובות על שאלותינו. ספר דברי הימים ב'. מלכים א', המקבילה שלו זה דברי הימים ב'. בוא נגיד ככה, שאם תצליח להשיג את זה, תהיה אדם עשיר. אתה רוצה לנסות לזייף כזה ספר? היום זה בקלאסה, לזייף כל מיני מסמכים. אתה צריך להוכיח שמצאת את הספר האותנטי, תהיה איש עשיר גדול. יפה. ובספר דברי הימים ב', פרק יוד א', בוא נקרא את זה ככה, קוראי סיפור, זה נחמד, ככה נקרא, נראה מה אנחנו יכולים לדלות כדי שייתן לנו איזו תמונה יותר עשירה על מה שקורה בספר מלכים. פרק יהודה לפסוק א', ויבוא ירחבעם ירושלים ויקל את בית יהודה ובנימין 180 אלף בחור עושה מלחמה להילחם עם ישראל להשיב את הממלכה לרחבעם. ויהי דבר אדוני שמעיהו איש האלוהים לאמור, אמור אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה ואל כל ישראל ביהודה ובנימין לאמור, כה אמר אדוני לא תעלו ולא תלחמו עם אחיכם, שובו איש לביתו כי מאיתי נהיה הדבר הזה, וישמעו את דברי אדוני וישובו מלכת אל ירובעם. הם חזור, שמעו, זה מרגש מאוד. הנה, בזה אמרתי, הרושם שבעצם מלכות רחבעם היא עושה דבר השם. שמעו בכל הנביא. מאיתי נהיה הדבר הזה. וישב רחבעם בירושלים, ויבן ערים למצור ביהודה. הוא מבין שיבואו ימים קשים, הוא מפחד מהמצב, אם הוא לא הלך להילחם עם ירובעם, עוד יכול להיות מצב שירובעם יבוא להילחם בו. הוא לא עשה מלחמת מנע, לכן הוא מבצר את הרי יהודה. ביצור של הרי יהודה, ואגב מוצאים עד היום את השרידים של הביצורים האלה, של ימי רחבעם. ויבן את בית לחם, בתור עיר מבצר, מה שכנראה עד אז לא הייתה עיר מבצר, ואת איתם, שזה גבעת המטוס, אזור גבעת המטוס, ואת תקוע. שוב, ערים ש... עד זמנו, לא היו בבוצרות. הוא ביצר אותם, הוא הפך אותם לערי מבצר. ואת בית צור, בית צור ליד קרמי צור, בין חלחו לבית צור, שם אחר כך היה קרב ידוע בימי החשמונאים, ששם אלעזר מצא את מותו, את פרש הפילים, ואת סוחו, תל סוחו, מה? תל סוחו זה איפה שגבעת הטורמוסים, היום היא זכתה לשם גבעת הטורמוסים, כי בחודש אפריל, ככה, בחודשים העבריים זה יכול להיות בין אדר לניסן, יש שם פריחה מדהימה של טור מוסרים, משהו יפהפה, שווה לנסוע. זה סוחו, ואת אדולם, כן? מערות עדולם, אזור עדולם, חבל לכיש, ואת גת, גת זה תל, תל צפית, תל צפית, ומוצאים באמת הביצורים שלו, בחפירות ארכיאולוגיות האחרונה דווקא חפרו שם, מצאו שכל מיני דברים מעניינים מאוד, מצאו שם דברים אחר כך בתקופה יותר מאוחרת של תקופת המלכים, שארם עושה מצור על, ארמים עושים מצור על גת, מארם עד גת הם הגיעו, ממש מוצאים את החפיר של המצור וכל מיני דברים שהם עשו, ואת מרשה, מרשה נמצאת ליד בית שמש, ליד השכונות החרדיות של בית שמש, החדשות, תל מרשה, אני זוכר אפילו שכבר מתקרבים לפורים, אז פעם הייתי במילואים, יש שם מחנה צבאי, ממש למרגלות, מחנה מרשה זה נקרא, בסיס אימונים של הצבא, והיינו שם בפורים. ואז התלבטנו אם אנחנו צריכים לקרוא מגילה ביהודה לדות תתווה. זה דיון מאוד מעניין, כי מרשה זאת עיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, ואנחנו נמצאים למרגלותיה. אני חושב שלהלכה בסוף יפסקו לנו שלא להגיד ביהודה תתווה ולא ביהודה לדות, כיוון שהיא חרבה לגמרי, זאת אומרת לא חזרה ליישובה. מה יהיה היום שהשכונות החרדיות מגיעות לשם, אז זה כבר נתן לרבנים חרדים לשבור את הראש, האם זה חזר להיות כמו... אגב, בלוד קרה דבר הפוך. התיישבו בעיר לוד, נכון? הייתה שם עיר ערבית, אחרי זה חידשו את העיר היהודית, אחרי קום המדינה, ובאיזשהו שלב עשו שם עבודות ביוב וכל מיני דברים, ופתאום גילו את העיר העתיקה של ימי יהושע בן נון. ולכן היום שם במרכז העיר, או בכל ב... יש פוסקים שם לגיד יומיים, זאת י' עם ברכה ותתווה בלי ברכה. זאת יומיים, ספק. אבל יכול להיות שאפשר להתיר את הספק, אבל להגיד שזה כמו חברון, או חברון גם עושים יומיים, אבל ירושלים בוודאי וכן הלאה. אז זה מרשה, ככה סיפור אישי קצר. ואת זיף, שדוד המלך מסתתר שם, מדבר זיף, ואת אדוריים, ואת לכיש, ואת הזקה. כן, ותל הזקה זה ממש בכניסה לעמק האלה. ואת סוראה, והוא להר הגבוה שם ליד האולם המפורסם והידוע, צורעה, ואת איילון, כנראה ילו, כבר אפשר היום פארק איילון, ואת חברון, מבצר את חברון, כנראה מרחיב את הביצורים, כי חברון הייתה עיר מבוצרת, ואשר ביהודה ובבנימין, ערי מצורות, ערים שמסוגלות לעמוד במצור. ויחזק את המצורות, ויתן בהם נגידים, ואוצרות מאכל ושמן ויין. הוא התכוון, התכנן למלחמה. עושה הכנות גדולות למלחמה. ובכל עיר ועיר, צינות ורמחים, ויחזקם להרבה מאוד, והיא לו יהודה ובנימין. כך הוא יצטרך לגבש את אחדות, אם לא מלחמת התקפה, לפחות מלחמת הגנה. שהוא יהיה מוכן לכל צרה שלא תבוא. והכהנים והלוויים אשר בכל ישראל התייצבו עליו מכל גבולם. עד כנראה הכל נפלא. הוא לא נלחם עם יהוד ישראל, הוא לא מפסיק את עבודת בית המקדש. מה? כן, הכל טוב יפה. עד כאן עדיין שאלתנו קיימת, אז איפה כאן הכישלון? כי עזבו הלוויים את מגרשיהם ואחוזתם וילכו ליהודה ולירושלים, כי הזניחם ירובעם ובניו מכהן להשם. ויעמד לו כהנים לבמות ולסעירים ולעגלים אשר עשה. ואחריהם מכל שבטי ישראל הנותנים את לבבם לבקש את אדוני אלוהי ישראל באו ירושלים לסבוח לאדוני אלוהי אבותיהם. וייתכן שגם יישארו שם. בכל זאת היו עוד כאלה שהתגנבו ועלו לירושלים. ויחזקו את מלכות יהודה ויאמצו את רחבעם בן שלמה לשלוש שנים. כי הלכו בדרך דוד ושלמה לשלוש שנים. לשנים שלוש. אז הנה קיבלנו. חצי תשובה, מה קרה לממלכת יהודה אחרי שלוש שנים? זאת אומרת, כל הרושם שקיבלנו עד עכשיו, עכשיו אתם רואים שדברי הימים משלים לנו את החסר. זאת אומרת, בדיוק שאלנו מה הרושם שקיבלנו כשלמדנו על ירובעם, בדיוק כמו הרושם פה, שהכל הולך למישרים, הם שומעים בכל הנביא, הכהנים והלוויים באים אליהם, אבל כל זה היה שלוש שנים. אחרי שלוש שנים, משהו מתהפך. מה קרה? ויקח לו רחבעם אישה את מחלת בן, בת ירימות, בן דוד, אביהיל בת אליאב בן אישי, ותלד לו בנים את יאוש ואת שמריה ואת זהם, ואחריה לקח את מאחה בת אב שלום. כמה אנשים יש פה? בוא נספור. ויקח לו רחבעם את מחלת, רחבעם את מחלת, את אביהיל, נכון? שתי נשים, ואחריה לקח את מאכה בת אבשלום, נטלת לו את אביה. לא, מאכה נטלת לו את אבשלום, כי כתוב אביהם בן מאכה. והמאכה הזאת מה עשתה? מה? שימו לב שיש עוד מאכה. גם אשתו של אביה נקראת מאכה בת אבשלום. זה לא אמא שלו. יש לו אמא מאכה בת אבשלום, ואישה מאכה בת אבשלום. זה מעניין. כן? והיא המפלצת, היא זאת שעשתה את המפלצת. זאת אומרת, לא הסבתא עשתה את המפלצת. אבי שלום, שם כתוב אבי שלום או שזה קריב וכתיב? תסתכל עוד פעם. אז אם ככה רואים, אז רואים שזה שתיים אחרות. האם מאכה בת אבשלום, האם זה אבשלום בן דוד? איך אני יודע שלא? בנים. אולי היו לו בנות? הייתה לו בת שקוראו לו תמר. אז אולי זה זאת. כי מאכה זה שם מאוד מעניין. מאכה זה שם מלכותי. איך אני יודע את זה? בדברי הימים א', מוזכרת גם... כתוב, בדיוק פתחתי את זה, נפתח לי ישר על המכה הראשונה. דברי הימים א', פרק ז', פסוק י' ד', כתוב שם כך, בני מנשה, אסריאל אשר ילדה, פילגשו הארמיה, מעניין שלמנשה יש פילגש ארמיה. מנשה הוא הבן הבכור של יוסף, הוא נמצא עדיין במצרים, והוא לוקח פילגש, זאת אומרת שהוא מרגיש את עצמו מלך. הוא גם לא, אולי לא מרגיש את עצמו, אולי הוא באמת נושא תפקיד. מנשה הוא בכל זאת הבן הבכור של יוסף, שהוא הנהיג את, את הציבור היהודי הישראלי במצרים. ילדה בני מנשה אסריאל אשר ילדה פילגשו הרמיה ילדה את מחיר אבי גלעד הידוע והמפורסם מחיר המפורסם ומחיר לקח אישה לחופים ולשופים בני בנימין ושם אחותו מאכה ושם השני צלופחד ותהיינה לצלופחד בנות ותלד מאכה אשת מחיר בן, ותקרא שמו פרש, ושם אחיו שרש, ובניו אולם ורקם, ובני אולם בדן, אלה בני גלעד בן מחיר בן מנשה. ואחותו המולכת, מאכה, אחותו המולכת. כן? ביטויים כאלה מעניינים. שם, השם מאכה הוא שם מלכותי. גם אבשלום. נכון? איך קוראים לאמא של אבשלום ותמר? שדוד המלך לוקח? אשת יפה תואר, שיולדת לו את תמר ואת, לפי דעה אחת, את תמר, קוראים לה מאכה, בת תלמי מלך גשור. שמים לב, נסיכות שמם מאכה. מאכה זה שם...
זה כמו
ברור? זה דומה, כן. משהו שלטוני כזה. אתה רואה שזה בכל התרבויות, זה לא רק... וואלה, לא יודע. מי שיש מאזין לנו באינטרנט והוא בקי בשפות האקדיות, הקדומות והשמיות, אז יכול להיות שיש איזה משמעות. לא ידוע לי. מאכה את כולם. יש כזאת אמהות כאלה, מואחות, אנחנו מכירים. אבל אחות מואחת, יש. לי לא הייתה כזאת. מה? אז יש אישה ויש גם אחות. היא גם התחתנה עם מישהו, הגברת, מאכה. כן, מוגבל קצת, כן. לא נוגע עכשיו כל העניין, רק תראו את השם. שהיא גם אמא שלו וגם האישה שלו. זאת אומרת, עד כדי כך, יכול להיות. אצל פרעונים זה ככה. הפרעונים זה הולך ככה. לא, אם אנחנו מבינים שזה, קודם כל אני מבין שכתוב אב שלום ואבי שלום. נכון? אבי שלום בסוף? מה הוחלט? ואם היא שבט בנימין, והאימא של אביה מאיפה היא? גם לא ברור. האם היא מבנימין? אגב, שימו לב שרחבעם עובד לפי הציווי המקורי. כן, תסתכלו, אני אמשיך לקרוא בדברי הימים על ב' פרק י' א' פסוק א', ותלד לו, ואחריה לקח את מאכה בת אבשלום, ותלד לו את אביה ואת עתי ואת זיזה ואת שלומית. ויהב רחבעם את מאכה בת אבשלום מכל נשיו ופילגשיו, כי נשים 18 נשא ופילגשים 60. ויולד 28 בנים ו60 בנות. זה מעניין. היו לו 60 פילגשים... ו-60 נשים. מעניין. 60 בנות, סליחה. של אבשלום, אחי, אחי, דודו. היא הסיתה את כל המהלך. היא, אחרי 3 שנים, הוא התחתן איתה. אגב, כן, זה הגיוני, כי בשנה השלישית, הוא לוקח את מחלת בית ירימות ואת אביהיל בת אליאב, ותלד לו בנים, 3 בנים. נכון? זה בערך 3 שנים נישואים. אחרי 3 שנות נישואים, יש להם 3 בנים, ואז הוא מתחתן עם מאחה בת אבשלום. ואז כנראה מתחיל הסטייה. כנראה מאחה בת אבשלום, כוחה שהם נשים, לשנות סטטוס בממלכה. היא כנראה זאת שמסתה אותו מן הכיוון. ויעמד לראש רחבם את אביה בן מאחה לנגיד באחיו, כי להמליכו. זאת אומרת, כבר בימיו, בימי חייו, הוא שם את אביה בתור מוציא ומביא. הוא רוצה לכוון אותו לכיוון שהוא המלך הבא. ויבן ויפרוץ מכל בניו לכל ארצות יהודה ובנימין, לכל ערי המצורות, וייתן להם המזון לרוב, וישאל המון נשים. כן? ואביה דווקא לוקח הרבה נשים. לא כמו רחבם שמקפיד על ההלכה להתחתן עם 18 נשים, שזה מה שמלך מותר, כמו חטא דוד ובת שבע. אגב, זה מזכיר לנו קצת את חטא דוד ובת שבע. נכון ששם הנביא אומר לו, למה היית צריך לקחת את אשת אוריה? אם חסר לך נשים, אתן לך כהנה וכהנה. ומזה לומדים שהשש שהיו לו, תכפיל ב3. כהנה ועוד כהנה, מגיע ל-18 נשים. והיה, כן, והוא לוקח המון נשים, והיא בהכין מלכות רחבעם וחזקתו, עזב את תורת אדוני וכל ישראל עמו. כן, 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 כן. לא, 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 יכול שזה אביה. הוא הופך להיות הנושא. יעמד לראש רחבעם את אביה. מפסוק ב', אביה הופך להיות הנושא. הוא כאילו הדומיננטי פה. זאת בעצם מי שמסית את המלכות, זה אביה והאימא שלו. הם ממש כנראה מנהלים, רחבעם הופך להיות קצת בובתי משהו. גם ראינו את ההזדקקות שלו לילדים, נכון? הוא לא כזה חזק באישיותו, הוא קצת הסיסני כזה, קצת מעוך. אם יש לו אישה מאחה, אז כנראה שהוא מעוך עוד יותר. והבן שלה הוא זה שמזיז את העניינים. והיא בשנה החמישית למלך רחבעם, אז זה כבר 2. אתם רואים, עוברות, חולפות 2. עכשיו אפשר להבין למה הקדוש ברוך הוא גלגל עליהם את ששק. עלה שישק מלך מצרים על ירושלים, כי מעלו בה השם. ב-1,200 רכב, וב-60,000 פרשים, ואין מספר לעם אשר באו עמו ממצרים, לובים, סוכיים וחושיים. מה שנקרא, מה הגבול מדבר סיני יכול להפיק? אנחנו בינתיים מקבלים בערך 300-400 כל חודש, מסתננים מלוב ומקוש וכל מיני כאלה מקומות. אצל שלמה המלך, אצל רחבעם, ההסתננות הייתה המונית. בבת אחת הגיעו כמה מיליונים. ויקוד את ערי המצורות אשר ליהודה, לא עזר כלום, מול יהודה, מול ישראל, אולי זה בסדר, מספיק ביטחוני. אגב, שימו לב, שכאשר אדם עוזב את דבר השם, כל מה שהוא עשה יורד לטמיון. לא שווה כלום הערי מבצר, אם השם לא ישמור עיר, שב שקדו שומריו, אם השם לא יבנה בית, ומי אמר את המשפט הנפלא הזה? דוד המלך. דוד המלך אומר את זה לשלמה. ותהילים, כן. שיר המעלות, נכון? בוא נראה, שירי המעלות, סוף ספר תהילים. שיר המעלות לשלמה. אם השם לא יבנה. כן, קוף כף זין, שיר המעלות לשלמה. כן, זה אגב מיד אחרי קוף כף וב. בשבילנו מסר לדורות. אחרי שיבת ציון היינו כחולמים, נזכור שאם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. כן, שב שקד שומר. אגב, זה לא כתוב הפוך. אם השם ישמור עיר, אז לא צריך שומר. זה לא כתוב. צריך שומר גם אם השם ישקוד. ישמור. שב לכם משכימי קום, אחרי שבת, וכו וכו וכו. כן? בוא נראה. אז נחזור רגע לפרק י' ב'. ושמעיה הנביא בא אל רחבעם. עוד פעם, שמעיה הנביא פעם נוספת. ושמעיה הנביא בא אל רחבעם ושרי יהודה אשר נאספו על ירושלים מפני שישק. כן, עכשיו המצור על ירושלים מתחיל. עכשיו תראו למה הוא לא כבש את ירושלים. כן, הם מתחילים לשמור על ירושלים. איך מצילים את ירושלים מיד הגויים? מסר לדורות. איך מצילים את ירושלים. ושמעי הנביא בא אל רחבם ושרי יהודה שנאספו על ירושלים מפני שישק, ויאמר להם, כה אמר אדוני, אתם עזבתם אותי, ואף אני עזבתי אתכם ביד שישק. ויקנאו שרי ישראל, הם נקראים שרי ישראל, זה מעניין, ולא שרי יהודה, כי יכול להיות שבאמת, כמו שאמרנו, שישק עולה גם על ישראל, אז בהחלט יכול להיות שאותם אנשים שחזרו בתשובה, והרגישו שירושלים היא בינתיים המפלט היחיד, כולם נאספו לשם, כל הפליטים מכל מיני מקומות, גם שרי ישראל בתוכם. בהחלט יכול להיות. לא, אצל פרעה. אצל פרעה, לא בהכרח שזה אותו שישק. זה היה פרעה. ייתכן שגם שם הייתה איזו מהפכה צבאית, כמו בימינו. גם במצרים קוראים דברים בקצב מהיר למדי. הוא היה פרעה, נכון? נתן לו את תחפנס אשתו, זה פרעה. קראו לו פרעה. ויקנו שרי ישראל והמלך ויאמרו צדיק אדוני. ברגע שאמרו כזה משפט, המהלך מתהפך. חזרו בתשובה. ובראות השם כי נכנעו, היה דבר אדוני אל שמעיה לאמור, נכנעו לא אשחיתם. ונתתי להם כמעט לפלטה ולא תיתח חמתי בירושלים ביד שישק. כי יהיו לו לעבדים וידעו עבודתי ועבודת מלכות, ממלכות הארצות. שידעו לבחור, או שאתם עובדים את השם, או שאתם עובדים את נבוכדנצר וחבריו, שעוד לא נולד. ויעל שישק מלך מצרים על ירושלים, ויקח את אוצרות בית אדוני ואת אוצרות בית המלך, את הכל לקח. ויקח את מגיני הזהב אשר עשה שלמה. ויעש המלך רחבעם תחתיהם מגיני נחושת, והפקיד על יד שרי הרצים השומרים פתח בית המלך. ואם ידי בו המלך בית אדוני, באו הרצים ונשאום וישיבום אל תא הרצים. וביקנאו שב ממנו אף אדוני ולא להשחית לחלה, וגם ביהודה היה דברים טובים. והתחזק המלך רחבעם בירושלים, והימלוך כי בן 41 שנה, רחבעם במולכו הוא 17 שנה מלך. אז אחרי הסיפור הזה יש לו עוד 12 שנה למלוך, אין לא כל כך ארוך הסיפור, בן 53 הוא הלך לעולמו. לא בן 53, בן 58. העיר אשר בחר השם, לשום את שמו שם מכל שבטי ישראל ושם אמו נעמה המונית. ויעש הרע כי לא הכין ליבו לדרוש את אדוני. זאת אומרת, אחרי ששישק עזב ונלקחו האוצרות, שוב משהו פה משתבש, לא מובן. שוב כנראה גם בגלל אסון שישק, העם אמנם נכנע, השרים נכנעו, אבל כנראה השליטה של הבן הבא בתור, של אביה, היה גדול משמעותי, וכנראה הרי זה מים פנים לפנים. הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו, תראו כמה אנשים היום בגלל התחושה הזאת של השואה קשה להם מאוד לחזור חזרה לשורשים, למקורות, הם ברוגז עם הקדוש ברוך הוא. סביר להניח שגם שם קרה דבר דומה, זאת אומרת דווקא בעקבות המכה שהקדוש ברוך הוא נתן, השרים נכנעו, המלך נכנע, הנביא דיבר אליהם, אבל המלך קצת לא כופה את זה על העם, העם מדרדר, עושים את הרע בעיני השם. ייתכן שאפילו רחבעם בעצמו שמע לנביא, נכנע, השם הוא צדיק, אבל אחר כך מין מחשבות רעות כאלה חוזרות ואומר, למה הוא לא הציל אותנו, למה הוא שמר, העיר הזאת כנראה לא מגינה עלינו, אז בשביל מה לעבוד את השם אם הוא לא מגן עלינו? כל מיני טיעונים שכאלה שאפשר לשמוע אותם. הייתה גם אחת שקראו לה בלגה, בת בלגה, בימי חשמונאי, כן, הייתה נשואה לסרדיות, לזה יווני, וכשנכנסו היוונים להיכל, היא בעתה במזבח ואמרה, זאב זאב, לוקוס לוקוס, אתה, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל ולא עומד להם בעצרתם? כן, אתה אוכל את הקורבנות שלהם ולא מציל אותם. כן, טענה. ולמה הנישו את כל אחרי שנפטרו מהיוונים וקידשו את עבודת המקדש מחדש, למה הנישו את המשמרת כולה? למה הנישו את כל משמרת בלגה שלא נתנו להם? העונש הכי כבד בעיניי זה שלא נתנו להם להשתמש בטבעות. זאת אומרת, כדי לשחוט קורבנות, הם היו צריכים 5-6 כהנים להחזיק את הכבש ולשחוט אותו. אחרת, ומשמרות אחרות, יש טבעות כאלה שמחברים את הכבש, ושני כהנים או כהן אחד היה יכול לשחוט. התריכו אותם יותר, הם היו גם מקבלים, היו יוצאים הפוך מכל שאר המשמרות, כמה סנקציות שעשו נגדם. אומרת הגמרא, למה? שוטה דיינוקה בשוקה, או מעבוע או מימה. מאיפה הגברת ידעה להגיד כזה דבר, וחוץ מזה למה התחתנה עם סרדיות, אז אפשר להגיד אולי הוא חטף אותה, היא לא כל כך תעלה אפשרות, הרי זה חלק מהעניין של היוונים, היה להתעלל קצת בנשים, אבל זה שהיא אמרה כזה משפט על המזבח, אז את האידיאולוגיה הזאת היא שמעה כנראה מההורים שלה. אז אם משפחת בלגה ככה התייחסה למזבח, אז היא יכלה להרגיד את זה. הם חשבו ככה והיא אמרה את זה. אז זה קשור קצת למה שכנראה קרה בימי שישק. מה יכול להיות שגרם את הרע הפתאומי הזה? ובואו רגע נמשיך עד קצת, כן? כן, כן, כן. כן, אתה תהיה עבד לעם הזה, אז זה מ... כן, תחזרו למצרים, זה כמו בספר שופטים, שהראשונים שמקים את ישראל היו הארמים. הארמים היו הראשונים שהיכו את ישראל. בשופטים פרק ג', קושן רשעתיים. אז למה דווקא הארמים הם ראשונים? זה מין רמז כזה שהקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, כמו בעל ואישה שערבים, אז הוא אומר לה, תלחי אצל האימא שלך. מאיפה באנו לארץ ישראל? מארם, נכון? אברהם הוא ארמי, נכון? מן ארם, נכון? הארמי עובד אבי, ונרד מצרימה וכן הלאה. עם ישראל הוא במקום שלו, הוא מסופוטמי. מעבר הנהר ישבו אבותיכם, תרח אבי נחור. אז כאילו הקדוש ברוך הוא אומר להם, תחזרו אצל האימא שלכם. אם ככה אתם מתנהגים אצלי בבית, אז תחזרו לשם. גם רומז להם שכאילו האבות לקחו נשים מחרן, ואתם מתחתנים עם כנעניות. כל מיני רמזים כאלה, זה לא סתם עונשים. אז גם פה, יש שישק עולה על מצרים, ואתם זוכרים שאמרתי לכם שאתם לא תשובו לראותם עוד. הנה, עכשיו אתם לא עושים את דבר השם, אז תחזרו למצרים. שמה הוצאתי אתכם ממצרים? כן, שמה הוצאתי אתכם ממצרים? זה השאלה. לזה הוצאתי אתכם ממצרים, שתנהגו כמו גויים. אז בואו תסתכלו. בשנת 18 למלך ירובעם, וימלוך אביה על יהודה. 3 שנים הלך בירושלים, ושם אמו, כאן כתוב, מיכאיו בת אוריאל מן גבעה. מאיפה היא? משבט בנימין. כן, מגבעת בנימין, ומלחמה הייתה בין אביה ובין ירובעם. וכאן עכשיו אנחנו מבינים הכל. תראו איך דברי מסדר לנו את התמונה. מה זאת אומרת שאתה מלחמה בין רחבעם לבין ירובעם? לא הייתה מלחמה בין רחבעם ירובעם, איפה רואים את זה? נכון? אז תנהגנו, אגב, תנהגנו על פסוק תתווה. ודברי רחבעם הראשונים והאחרונים, תכף נראה מה זה הראשונים ומה זה האחרונים, הם כתובים בדברי שמעיה הנביא ועידו החוזה להתייחס, ומלחמות רחבעם וירובעם כל הימים. אבל לא מספרים על זה כלום, שום דבר. וישכב רחבעם עם אבותיו ויקבר בדוד, ביר דוד, ואם לא חוויה בנו תחתיו. אם אנחנו מבינים, שכמו שקראנו קודם בפרק, שרחבעם ממנה את אביה עוד בחייו, הוא הממונה, הוא מסתובב בבנימין, הוא מבצר את הערים, הוא משתתף בעניינים, וכנראה שאחרי מכת שישק, הוא עוד יותר תופס נפח ומקום, וזה גם מה שמדרדר את ישראל כנראה, אותה מאחה בת אבשלום הזאת, וזה מה שאחר כך גורם גם, תכף נראה איך אביה מתייחס לירובעם במלחמה שהוא יוצא נגדו, וכנראה שמה שכתוב רחבעם לוחם נגד ירובעם, זה אביה עושה את זה. אז אמנם זה כנראה, כמו מה שנוהגים לקרוא היום, מלחמה בעצימות נמוכה, זה לא ממש קרב גדול, כפי שתכף נראה שיש בימי אביה, אבל הוא הלוחמני, הוא כל הזמן, אמנם הנביא אמר לו להילחם, אבל הוא מטפטף את זה, עושה נגד הנביא. כן? וזה דברים רעים שקורים בממלכת יהודה. שימו לב את השינוי של השם של האימא, מכאן זה מלמד אתכם שמאחה היא קוראת לעצמה על שם הגבירה הקודמת. זאת אומרת, האימא של אביה קראו לה מאחה, בת אבשלום, ואתה אומר שהברבנל אומר, יש לך דעת נקרא פה? איך אתה... מה יש לך? ויש שם הברבנל? או שמישהו מצטט אותו? ברבנל במקרות גדולות, זה חידוש מעניין. סובב, סובב שאני רק. פירוש הברבנל, זה מעניין.
הוא גם מצטיין את זה שהיה...
מיכאי הוא בת זה. ואביה בנה... בנה היה גם כן מטבעה ומתכונתה. אבשלום בן דוד, שהיה איש רע מאוד, וביתו מאחה הייתה ממתכונתו. ואביה בנה היה גם כן מטבעה ותכונתה. ובדברי הימים כתוב שהיה שם אמו מיכאיו בת אוריאל מגבעה, וכולו אחד, כי שמה זכר השם אשר היא הייתה מתייחסת אליו. וכאן זכר הכתוב שמה העצמי, ושם אביה אשר נתה ביתו אליו. מיכאיו בת אוריאל מגבעה. רגע, מה? מה את אומרת? מיכאיו? מה? לא יודע. אז האמת היא שזה די סותר. זאת אומרת, עכשיו דווקא אני לא מבין את אברבנאל, לפי מה שאתה עכשיו הראית לי, אני דווקא חשבתי להגיד הפוך, שבעצם השם המקורי שלה, של אם אביה, אם אביה, כן, אם אביה בן רחבעם, היא, כתוב פה, זה מה שכתוב פה, נכון? בפרק י' ג', 3 שנים הלך בירושלים, ושם אמו, מיכאיו, בת אוריאל מן גבעה. זאת אומרת, היא משבט בנימין, היא לא בת של אבשלום בן דוד, כמו שהוא אומר בהתחלה, אלא מאחה בת אבשלום, זה שם התפקיד שלה, זה שם השרד, כמו שיש שם ספרותי, נכון? יש גברת כותבת ספר, היא לא מפרסמת את השם שלה, נשמע מידה, שם עת קוראים לזה, או כינויים כאלה ואחרים, שיש שמות שאדם קראו לו הורה, ויש שמות שקראו לו מעשר. אז למה היא קוראת אבא שלי שלום? כי למה הוא מתחתן עם אישה משבט בנימין? כדי? מאותה סיבה שדוד המלך קרא לאבשלום בן מעכה אבשלום. הרי יש את יפת תואר. מתי לוקחים יש את יפת תואר? במלחמה. אז הבן הוא קורא אבשלום. אבא שלי שלום. בעצם דוד רוצה שלום, אבל עושה מלחמות. עושה מלחמות, אבל רוצה שלום. זה יותר יפה, יותר יפה לומר. וגם פה אותו דבר. זאת אומרת, הוא קורא לה, התפקיד שלה הוא מעכה, שזה שם ממלכתי. השם של האמיתי זה מיכאיו. והאבא שלה קוראים לו אוריאל. אגב, זה שם שמופיע בשבט בנימין. מה? השם אוריאל. הוא מתאים לשבט בנימין. מכל מיני סיבות. ומגיבה זה בנימין. וזה העניין של אבשלום. זאת אומרת, אבא שלה קוראים אבשלום, כוונה כי הוא מעוניין לעשות שלום עם בנימין, לחזק את הקשר. לכן המלכה, השרה הכי חשובה, אשת המלך החשובה מכולם, היא זאת של בנימין. הוא רוצה להמרד להורים שיש שותפות בשלטון. ועוד כדי כך, שהוא נותן לבן עוד בחייו, אז זה לא לפי איך שחשבנו קודם. עד רבה. תאמין? זה דווקא צריך להיות הפוך מהאברבנאל. שהשם האמיתי זה השם הזה, והיא מבנימין ולא צאצאית של דוד.
הוא לא אחד,
כשמה
זכר השם שהיא
כאן התייחסת אליו. לא. לא, אבל בהתחלה הוא אומר שהיא בת אבשלום בן דוד.
אז
מה זה בנימין פתאום?
הוא אומר שיש שני דברים, את השם שהיא מתייחסת אליו, הוא אומר שיש
לי
שם העצמי.
אז מה זה השם העצמי? הוא אומר הפוך ממנו. זאת אומרת, אנחנו אומרים הפוך ממנו. אנחנו אומרים שהשם העצמי זה מיכאיו בת אוריאל, והשם התפקיד שלה זה מאחה בת אבשלום, וזה לא אבשלום בן דוד לפי זה. היא לא יכולה להיות בת של אבשלום, היא מבנימין. לא, אבל הוא אומר שהתכונה, אז הוא דווקא רואה שביולוגית היא בת של אבשלום, נכדה של אבשלום. ומיכאיו בת אוריאל זה התפקיד שלה, שלא יודע מה הוא.
לא, הפוך.
מה הפוך? אבל הוא אומר, זה התכונות של אבשלום בן דוד, הרשע. אז זה הביולוגיה, זה הגנטיקה. מוזר, לפי שאנחנו מסבירים זה יותר פשוט. יותר פשוט. המטרה להתחתן עם אישה מבנימין, מובנת, הגיונית, זה שיקראו לה מאחה בת אבשלום, יש לזה היגיון, לשנות את השם, כי המאחה ראיתם שזה שם מקצועי, שם התפקיד שהיא נושאת. ואגב, זה הסיבה שאחר כך אשתו של אביה, גם היא נקראת באותו שם. גם קוראים לה מאחה בת אבשלום, זה כבר הופך להיות שם שרד. אגב, אנחנו קוראים האמא של, לא האמא של רובם, של אביה. מאחה בת אבשלום היא אשת רחבעם, מלך יהודה. ירובעם אנחנו לא יודעים איך קראו לאמא שלו. גם לאשתו אנחנו לא יודעים איך קראו.
מה כתוב בפסוק של
איזה פרק? נדבר עכשיו על מלכים א', חזרנו למלכים, רגע בסדר, אנחנו נדפדף, בנחת, הרי אנחנו פה בשביל ללמוד. כתוב שם כך, פרק תדבר פסוק, איזה פסוק? נכון, בפרק ח', נו, וישכב אביה עם אבותיו, והגבירו אותו ביר דוד, וימלוך עשה בנו תחתיו. ושנת 20 לירובעם מלך ישראל, מלך עשה על יהודה, ו-41 שנה מלך בירושלים, ושם אמו של עשה, מאחה בת אבי שלום. מאחה בת אבי שלום. עשה זה הנכד. נכד של רחבעם, הבן של אביה. זאת אומרת, מכאן רואים שגם לה כנראה היה שם אחר, לא קראו לה מאחה בת אבי שלום, אלא זה שם שנכנסים אליו מכוח התפקיד. זאת אומרת, גם עשה מתחתן עם אישה וקורא לה מאחה בת אב שלום, כמו לאמא שלו. משפחולוגיה זה לא התחום החזק שלי, אני מתנצל מראש. אמנם סיפרתי לכם סיפורים על הסבתא שלי, אבל מי הבני דודים שלה וכל ה... יש פה ככה, יש רחבעם בן שלמה. שם אמו של רחבעם נעמה העמונית, שהיא הייתה אשתו של שלמה המלך. שחזל מתייחסים אליה כמו רות המואביה, פרידה טובה הייתה לי. שלכן הקדוש ברוך הוא לא הרשה להקות את המונים העמונים בכניסה לארץ, כדי שיוולד איזה נעמה המונית. ואביה, שנולד לרחבעם, מאישה שנקראת מיכאי ובת אוריאל, שהיא הופכת להיות גבירה, אולי בגלל זה נעמה המונית לא מוזכרת פעמיים, ומוזכרת פעמיים, אולי כי... הוא לא התחשב בה, הוא לא התייעץ איתה. בדיוק השבוע דיברתי על זה, לא זוכר באיזה הקשר. איזה שיעור שנתתי. נעמה המונית?
כן.
אבל זה לא חז"ל. חז"ל לא ראו ככה את נעמה המונית. לפי חז"ל זה לא ככה, ממש לא ככה. אני לא יודע מאיפה הוא ימציא את זה. נכון? חז"ל אומרים, שתי פרידות טובות יש לי להוציא. רות המואביה ונעמה המונית. הם תמיד סופרים אותה עם רות המואביה. זמני, אתה אומר כמו ישמעאל, לו ישמעאל יחיה לפניך.
לא,
ככלי, לא כ... אולי אני צריך גרסא דינקותא שלי. טוב, בוא נעשה... אין פה אישי התנ"ך. ספר אישי התנ"ך יכול לעזור לנו בעניין. כמה שאני זוכר, זה הדמות החיובית. לשלמה לא היה חסר נשים שיתו את לבבו. יש את נוח, קראו לה נעמה. אפשר גם לראה, נועם השם, לעשות ראשי תיבות, נועם השם. בכל אופן, אז אמרנו, אביה מתחתן, רחבעם מתחתן עם מיכאי ובת אוריאל מבנימין, שאחר כך שמן מוסב להיות מאחה בת אבשלום. וזה בגלל התפקיד, אז אני חושב שאני חושב לומר, לא כמו המלבים, אלא להגיד כנראה העובדה שנעמה המונית מוזכרת פעמיים, כי הוא לא סופר אותה. זאת אומרת, תפקיד אם המלך, אדרבה, אם הוא התייעץ עם הילדים ולא התייעץ עם הזקנים, איפה נעמה המונית בסיפור הזה? הרי אם המלך, זה התפקיד שלה, להיות שומרת הראש, שומרת השכל, לא שומרת הראש, שומרי ראש יש לו הרבה, שומרת השכל של הבן שלה. כולם. הנה, את רואה מאחה בת אבשלום, האימא של עשה, עושה מפלצת בקדרון. הוא מסלק אותה מלהיות הגבירה. אז הרושם שמתקבל, שלמה מאחה בת אבשלום, כמו שאביה תופס נפח גדול, האימא שלו גם תופסת נפח גדול. היא זאת שכנראה מציסה פה את כל העסק, ונעמה המונית לא זוכה למקום. זאת אומרת, שם אמו מוזכר פעמיים כאילו דווקא לשלילה, כאילו להגיד, הוא לא ספר אותה. אם הוא היה סופר אותה לפי טעמי שהייתה צדיקה כמו רות המואביה, והשגל יושבת לימיניך, זאת אומרת, היא זאת שנתנה לך את המלוכה, תתייעץ איתה. ומה היא מתייעץ איתה? ייתכן שהייתה אומרת לו, ולא היה נופלים בכל התהום הזה. היא לפחות כמו הזקנים, יש לה שכל של דור קודם. אם הייתה אשתו האהובה של שלמה, שהוא את הבן שלה נתן למלך, זאת אומרת שהיא פרטנרית של שלמה, ברמה השכלית שלו, מה שלא בטוח שכולם היו כך. אז וזה שהוא לא סופר אותה, וכנראה אשתו הופך להיות כמו מצרי, אולי בגלל זה המצרים. היינו, הגבירה המצרית היא אשת המלך. מה עושה רחבעם? הופך את אשתו לגבירה. כבר הדור השני הופך את האישה לגבירה. זה מעניין מאוד, זה פעם שעה שאני חושב על הדבר הזה. דרך כלל תמיד חשבתי, זה כולם אותו דבר. לא, רואים פה לא. ממש לא אותו דבר. והיא מקבלת מקום, ולכן עשה, כבר לא קורא לזה אם המלך במובן הרגיל, נכון? אצל אשת אביה, שאנחנו לא יודעים כרגע את שמה, מה הייתה שם אשתו המקורי, הם גם קראו לה איזה שם אחר, בינתיים עוד לא ראינו את זה, אבל גם היא מכונה מאחה בת אבי שלום. זאת אומרת, הוא קורא לאשתו כמו לאמא שלו, וגם היא כבר הופכת לגבירה, ועשה מסלק אותה. בעצם כמו שעשה רחבעם לאמו, שכדאי היה לו לשמוע בהצתה, שנעמה המונית, עשה לאמו אשת אביה, שהופכת להיות מפלצת בעצמה. מסלק אותה.
אפשר להגיד מפוך, אולי בשם אמו נעמה המונית, ויעשת
המנת
שם.
זאת לא הסמיכות
הזאת של
ה... אולי זה מה שהרמל בים ראה, אבל אני אומר עוד פעם, הרושם מחזל, שנעמה המונית היא רות המואביה. אם רות המואביה זכינו מכוחה למלכות ישראל, אז משווים ביניהם, כנראה שגם נעמה היא באותו מדרגה. טוב, נצטרך לעצור פה היום, אבל לעזרת השם, נמשיך שבוע הבא, נדרוש... חפש קצת, רואים דברי הימים עושה לנו הרחבות מבנינות לב.